אתם מאזינים לביטנועה, רשת הפודקאסטים של תנועת הנוער אריאל.
שלום לכל המאזינים והמאזינות, מדריכים, מדריכות, קומונרים, רכזי חבב, גרעיניסטים וכל מי שהחינוך ועיצוב הדור הבא בוער בו. ברוכים הבאים לחפש את המדריך, הפודקאסט הראשון מבית בתנועה, רשת הפודקאסטים של תנועת אריאל. בעזרת השם, בכל פרק אנחנו נעסוק בנושא אחר בעולם ההדרכה והחינוך הבלתי פורמלי, ובכל פרק גם יתארח פה אורח אחר שישפוך קצת אור על הסוגיות שמעסיקות אתכם, המדריכים ואנשי החינוך בשטח. אני צבי איתן, והיום אנחנו נעסוק בשאלה הגדולה מכולם. כולם מכירים את התחושה הזו, אנחנו מגיעים לסניף, מלאים בכוונות טובות, אבל לפעמים באמצע השגרה, הפעולות, הרדיפה אחרי החניכים, עולה השאלה, האם אנחנו באמת עושים משהו גדול? האם אנחנו באמת משפיעים, או שאנחנו סתם בייביסיטר עם חולצת תנועה? נמצא איתי היום אביחי צוקר, ראש תחום בנים בתנועה, מה שלומך?
ברוך השם מצוין.
רוצה להציג את עצמך קצת?
אביחי צוקר. גר ברחבם, רחבם זה בין יישוב חדש, בין תפוח למגדלים.
עברת לא מזמן.
ממש לא מזמן.
שעה טובה. מה עשית בבדנות? זה כבר שנה רביעית שלך כראש תחום, נכון?
שנה חמישית.
שנה חמישית? וואו.
כן.
מרשים. לפני זה גילוי נאות, אביחי היה רכז שלי, כשאני הייתי קומונר במחוז יוש, אביחי היה רכז מחוז יוש. לפני זה עוד היית רכז מחנה.
הייתי מפקד מחנות, רכז סמינריונים, מנחה בסמינריונים.
יפה מאוד.
רכש.
בוא נצלול רגע לנושא של היום. לפני זה אני רוצה לשאול אותך שאלה. כמה לדעתך מדריכים באמת מרגישים שהם עושים משהו גדול, שהם עושים משהו משמעותי?
זה מאוד מאוד תלוי מי המדריך ומה הוא עושה, ומה הוא עושה בשביל להרגיש את ההרגשה הזאת. אבל אני חושב שכל מדריך, אם הוא ירצה להרגיש משמעותי, אני חושב שהוא יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. ואני חושב שכל מדריך, אם הוא לא יחפש להיות משמעותי, הוא עלול להיות, להרגיש לפחות סמרטוט, ולהרגיש שהוא היה לו שנה, שנתיים, לפעמים גם שלוש שנים.
מבוזבזות.
כן, מבוזבזות, כי לפעמים גם הוא גם מבזבז אותם. הוא היה מדריך שלוש שנים, אבל כמה פעולות באמת הוא עשה? כמה הוא השקיע לפני כל פעולה? כמה הוא באמת סכנש עם החניכים שלו? כמה הוא הכין את הפעולות שלו, הכין את הדברים, הכין... הכל תלוי בו.
מה גורם לתחושה הזאת של הפספוס? אני לא מדבר בהסתכלות אחורה. אחרי שלוש שנים, מסתכל אחורה, אגיד וואלה, פספסתי. אלא בזמן הזה. מה גורם לזה שאני לא מרגיש את העוצמות? שאני לא מרגיש, אני מגיע לסמינריון. וואו, איזה עוצמות, איזה טירוף, אני עושה משהו גדול, אני חלק מזה, לגדל דור, עובד השם, הפועל הוספת קדושה וכולי, חזון התנועה, ואז אני מגיע לשטח. מה גורם לזה שכל החזון הזה נעלם, שכל העוצמות האלה פשוט מתפוגגות?
אם אני משקיע, אני אצליח. אם אני לא אשקיע, אני לא אצליח, נקודה. אני, המשנה במסכת אבות, יגעת ומצאת תאמין, לא יגעת...
ולא מצאת, ולא הגעת ומצאת.
כן, אחד מהשתיים האלה, אז אתה לא תגיע לכלום, אתה לא תעשה שום דבר, אתה לא תצליח להשיג שום דבר. אז בעיניי, מי שמשקיע, השקעה מולידה אהבה. אהבה מולידה כבר את ההצלחה. אבל אם אתה לא תשקיע, אתה פשוט לא... אין שום סיכוי שתהיה מדריך. מסופק, יכול להיות שהחניכים שלך יעריצו אותך, יכול להיות שהחניכים שלך ירגישו שאתה היית דמות בשבילם, אבל אם אתה מחפש את תחושת המשמעות, אתה חייב להשקיע. בשביל תחושת המשמעות אתה חייב להשקיע. תשקיע, תצליח. לא תשקיע, אתה לא תצליח להגיע לתחושה הזאת.
אני חושב שאנחנו נצטרך לקחת כמה צעדים אחורה. בשביל תחושת המשמעות, בוא ננסה רגע להבין מה באמת משמעותי בתנועת נוער? כאילו, למה דווקא החינוך הבלתי פורמלי בסניף שונה מהחינוך שההורים נותנים לחניכים, או החינוך שמקבלים בבית ספר, או בישיבה, לחניכים הגדולים יותר? מה כל כך מיוחד במגרש הזה של החינוך הבלתי פורמלי?
זה מדהים לראות שמשרד החינוך יש לו רשת כל כך מטורפת לעולם הפורמלי, ויש כל כך הרבה מפקחים ומנהלי בית ספר וכל כך הרבה דברים, ואנחנו תנועת נוער, יש לנו רשת של אחלה, באמת אחלה עובדי הנהלה ורכזי מחוז וקומונרים ומדריכים, אבל זה לא משתווה בכמות הזמן שאנחנו עם החניכים לעומת כמות הזמן שהם נמצאים עם התלמידים.
כן.
ולעומת זאת, תמיד כשקורה משהו משמעותי אצל הילד, הילד מייחס משמעות מאוד מאוד גבוהה דווקא לתנועת הנוער. ואני חושב שיש בזה איזושהי נקודה שהחניך, כשהוא מגיע לבית ספר, הוא מגיע כי הוא חייב. כשהחניך מגיע לפעולה, אף אחד בעולם לא חייב אותו. הוא לא חייב שום דבר. ודווקא הנקודה הזאת, כשזה שעתיים בשבוע, שעה ביום שלישי, שעה בשבת, זה משמעותי פי כמה, כי כשאני רוצה, אני מקבל.
אבל
כשאני
אני...
לא כזה רוצה, אני לא, לאו דווקא אקבל.
אבל אני כחניך רוצה להגיע לסניף בשביל ליהנות, בשביל להיות עם החברים שלי. אני לא רוצה להגיע לסניף בשביל להתחנך, בשביל... בסדר? בשביל לקבל ערכים. לא מעוניין. ערכים נותנים לי בבית ספר. אני רוצה בסניף ליהנות. לשחק קדאווה וכדורגל ושני דגלים או הדגל או איזה עוד שמות של המשחק הזה. אני לא פה בשביל לקבל.
זה דווקא מה שאני חושב שכל כך משמעותי אצלנו. בתנועות הנוער. שכשאני לוקח את הדבר שאני רוצה לעשות, את הדבר שאני נהנה ממנו, ומתוך ההנאה אני מקבל ערכים. אם אין לי הנאה, אני לא אצליח לקבל כלום. מדריך שהוא משקיע רק במסר, וכאילו כל היום רק מסרים, וכל היום נותן להם שיעורי מוסר, הוא לא יצליח לעשות כלום. הוא לא יצליח להזיז אף אחד, אף אחד לא ירצה לבוא לפעולה שלו.
Mm-hmm.
חניך מגיע בשביל הכיף, אבל אם תוך כדי הכיף, הוא מקבל ערכים, הוא מקבל משהו מהדמות של המדריך, המדריך שלו, פתאום הוא קלט שבמשחק, אפשר, סתם, אפילו שיחקו כדורגל, והוא קלט איך המדריך שלו משחק כדורגל, גם מבחינה מקצועית, המדריך שלו אלוף העולם, אבל חוץ מזה שהמדריך שלו משחק כדורגל, הוא לא רב כל הזמן, הוא מבטר, הוא עושה כל מיני דברים כאלה, שפתאום זה גורם לילד להגיד, אז למה אני משחק כזה בצורה לא נעימה? למה אני משחק בצורה כזאת? והוא לוקח את הדבר הזה הלאה, הוא לוקח את זה גם לאחים שלו, הוא פתאום רואה איך שהמדריך ויתר, או רואה איך שהמדריך התייחס לחניך שאף אחד לא באמת מתייחס אליו, אז הוא גם ירצה להיות כזה. ומתוך הכיף שאני מגיע, אני החניך, בשביל מה אני מגיע? אני מגיע בשביל לשחק כדאווה. אני מגיע בשביל לשחק כדורגל. אבל יש לי שם, בסוף הגעתי לפעולה, לא הגעתי לחוג לכדורגל, לא הגעתי לחוג קדאווה, נכון? אז אני גם מסכים לשמוע מה יש למדריך לקבל. אני מסכים לשמוע, אני גם רוצה לשמוע מה יש למדריך שלי לתת לי. ועל הדרך הזאת, אני מקבל כל כך הרבה, כי הגעתי לפה ליהנות, הגעתי לפה לכיף.
הבנתי. זה יכל לקרות גם בקונסטלציה אחרת, עם ההורים שלי, לדוגמה. לוקחים אותי לטיול, ו... ועושים לי כיף, ועושים לי חוויות, או המורה בבית ספר, אחלה גבר, אני מת על המורה שלי, הוא חמוד, והוא עושה לנו פעילויות וזה, הוא לא יושב איתנו בכיתה, הוא לוקח אותנו לשיעור חופשי, ומשחקים כדורגל. זה היה מקבל את אותו אפקט, כי כשאני חושב על הדרכה, אני חושב על נערים, בני 15-16, שלא עברו המון בחיים שלהם, עברו הכשרה של תנועת אריאל, בסמינריון מדריכים, שזה מדהים וזה יפה, אני קיבלתי המון בסמינריון שלי. אבל אנשים מבוגרים היו עושים את זה הרבה יותר טוב. לא ככה?
לא כזה ככה. בעיניי, אם יש חניך שהמשפחה שלו על הפנים, ובבית ספר הוא לא מגיע לבית ספר, והוא יגיע לתנועת נוער, אני די בטוח שהתנועת נוער לא תהיה משמעותית בשבילו, כמו מישהו שכבר יש לו את שתי הרגליים, והוא רק צריך את הרגל השלישית. זאת אומרת שיש לנו שלושה רגליים, שכל אחד צריך לתת את המקום שלו. הבית ספר צריך לתת, אני לא בא לבטל בית ספר, אני פשוט חושב שהבית ספר לא יכול לתת את מה שתנועת הנוער נותנת. תנועת הנוער לא יכולה לתת את מה שהמשפחה נותנת. וכנה לכל שאר הנקודות האלה. החניך, אם המחנך שלו יהיה סחבק והכל, בסוף זה עדיין רגל שהיא לא יכולה, זה רגל של הבית ספר, זה הרגל של החינוך הפורמלי. זה לא בא להחליף את הרגל של המדריך שלו. יכול להיות בן אדם שהוא לא עבר בכלל בתנועת נוער, והוא אחלה גבר, והכל בסדר איתו, והכל מצוין, זה גם יכול להיות, ואנחנו רואים, סתכלו ימינה ושמאלה במדינה, יש. אני פשוט חושב שתנועת הנוער באה להעשיר, ובאה לתת משהו שאותו בן אדם שהוא הכי איכותי בעולם ולא היה בתנועת נוער, אם הוא היה בתנועת נוער, הוא היה עוד יותר איכותי, ועוד יותר טוב, ממה שהוא היום.
בפועל, מה זה אומר על התפקיד של המדריך? איך את ה... דברים היפים האלה שדיברת, וסיסמאות גדולות, אני הזכרתי פה את חזון התנועה, זה דבר שאני כל הזמן מזכיר למדריכים, אנחנו צריכים לפעול מתוך חזון, חזון התנועה לגדל דור, עובד השם, הפועל הוספת קדושה, על קיום תורה ומצוות בשלמות, לעבודה עצמי, לחיי צניעות או למעורבות חברתית דרכו של הרעיה, דור מנהיג, פעיל ואכפתי, יוצר שינוי באומה הישראלית כדי לקדמה לבניין אריאל. מדהים. אני זוכר את זה, אני שיננתי את זה, אני חי אלי. איך בפועל אני, זה מתבטא בפעולות? איך אני מעביר את זה לחניך?
בפועל זה מתחלק בעיניי לשתי דברים. הדבר הראשון הוא באמת, קודם כל, שהמדריך יחיה את זה. יש לנו הבדל עצום בין דוגמה אישית לאישיות לדוגמה. בעיניי זה שתי דברים הפוכים, דוגמה אישית ואישיות לדוגמה. אם המדריך חושב שהוא יהיה דוגמה אישית, בעיניי הוא יכול ללכת הביתה. ואני אסביר למה אני מתכוון. רוצה סיפור?
אני מת על סיפורים.
יאללה, סיפור. היה לי סמל בצבא. קשוח ברמה קיצונית. קובע דיסטנס. ברמה הכי קיצונית שיש בעולם. והוא כל הזמן היה מקדר אותנו. והיה איזה פעם אחת, אמצע טירונות, כבר 12 בלילה, אנחנו באים לגמור את היום הזה, וכשאנחנו באים לסגור את היום הזה, אתה יודע שעוד שנייה כבר אתה הולך לישון, אתה עייף רצח, ואתה רק מחכה שהוא יגיד לך ללכת לישון. ואז פתאום אני רואה את אחד המפקדים האחרים מגיע אליו, לוחש לו באוזן, אומר לו איזשהו משהו, ואז הוא כזה אומר 5 מתנדבים. עכשיו לא יודע, למדתי בישיבה לפני, כאילו אתה לא חושב לפני, אני מרים את היד,
חפשים מתנדבים, אני כאן,
מרים את היד, אני מסתכל ימינה ושמאלה ואני רואה שיש עוד איזה כמה וכמה חבר'ה ביחד איתי, בודקת, כאילו בוחר בגמבי, ואני אומר לעצמי בתוך הלב, אוי ואבוי. ושוב פעם, סמל דיסטנס, הוא מגיע, אומר טוב חמישתכם איתי, לוקח 5 מגבים דלי, והולכים לכיוון החדר אוכל.
חוויה מטורפת.
חוויה מטורפת, אתה אומר לעצמך, כולם הולכים לישון, מה אני הולך לעשות? לשטוף את החדר אוכל. אוי ואבוי, איך לא כיף לי עכשיו. הוא היה יכול לעשות את מה שהכי מבוקש ממנו לעשות, כן?
קחו את המגבים.
קחו את המגבים, תתחילו לשטוף. אבל במקום להיכנס איתנו לחרטות ולכל הדברים ולכל מה שצריך לעשות, כי אנחנו טירונים וזה מה שצריך לעשות איתנו, הוא החליט לעשות משהו אחר. הוא החליט שאנחנו נשטוף, אבל הוא הלך לתוך המטבח, ונכון, יש את המסילות.
אוי ואבוי.
בתוך המסילות יש את הדבר שכל השכלה של כדור הארץ נמצא שם.
המיץ של הזבל.
המיץ של הזבל, שרוב כדור הארץ, רוב כדור הארץ לא מסכימים לגעת במסילות ממש. המגילות האלה. נכנסתי למטבח כדי לשאול אותו שאלה. ואני קולט אותו, מכניס את היד שלו לתוך השכלה, ומכניס את הכל לבפנים. ואני זוכר שמאז, כי הוא לרגע לא חשב שאני אכנס בדיוק למטבח ויראה אותו עושה את זה.
כן.
אבל סגב רחמני, הסמל שלי, חילוני לגמרי, לא קשור לדת, לא כלום. אני מבחינתי, הוא קנה את עולמי. ראיתי פה אישיות, הוא לא עשה דברים כדי לחנך אותי. אבל מאז כל דבר שהוא ביקש ממני, הדבר הכי שחור שהוא היה יכול לבקש ממני, בטח מה, שמחה, באהבה, תגיד לי לנסוע, לא יודע, תגיד לי לקפוץ בנג'י הפוך, לא יודע איפה, אני עושה את זה, כאילו, זה מה שסגב אמר, זה מה שצריך לעשות. ואיפה זה נכנס אלינו? כי לפעמים אנחנו מדריכים ואנחנו חושבים שנייה, מה מדריך צריך? מדריך צריך לא לדבר לשון הרע. מדריך צריך
לא לדבר בתפילה.
מדריך צריך כל מיני דמויות ודברים. אבל מה אני אעשה? אני כזה. אז מה אני אעשה? אני באמת בן אדם כזה. מול החניכים שלי אני אהיה משהו אחר. ואני אומר, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות לנו בהדרכה. וזה משפט קשה. אני אומר, יכול להיות, סתם, אם אנחנו ניקח את הדוגמה הזאת, כי בטח כולם פה מבולבלים, בסדר? שנייה, אז אני מדבר לשון הרע, אז מה צריך לעשות?
אז אני לא יכול להיות מדריך, כי אני מדבר לשון הרע.
לא. אל תעביר פעולות, אני מדבר לשון הרע, ואני נופל בזה כל הזמן, וזה ניכר לעין, אז אל תעביר פעולות על לשון הרע. תנסה לעבוד על זה, תראה שאתה לא מושלם בזה, מקסימום גם נפלת מול החניכים, תגיד לחניכים, זה בסדר, גם תגיד לחניכים, נפלתי פה.
אני אגיד יותר מזה. אני לא חושב, אל תעשה פעולות על לשון הרע. אני חושב, כשאתה עושה פעולות על לשון הרע, תגיד לחניכים שלך, גם אני נופל בזה. גם אני צריך לעבוד, בוא נעבוד על זה ביחד, בואו נשתפר ביחד, בואו נתקדם, ונעזור אחד לשני.
אבל יותר מזה אני אגיד לך. אני אגיד לך, לפעמים אנחנו חושבים, שנייה, מהו המדריך האידיאלי? ומהרגע שאני יודע מהו המדריך האידיאלי, אני אנסה להיות אותו מדריך אידיאלי. ואני אומר, אתה לא טוב במשהו, מצוין, יש כל כך הרבה ערכים, כל כך הרבה דברים
שאתה כן טוב בהם.
תנסה שנייה, לא רק שאתה טוב בהם, שהם בוערים לך בדם.
נכון.
שאתה באמת בן אדם שליש עליון בחברה על הדבר הזה, שזה בוער בך. קח את הדברים האלה, לא יודע, חשוב לך יישוב ארץ ישראל, אתה על הפנים בלשון הרע, אתה על הפנים בתפילה, אתה על הפנים, אבל יישוב ארץ ישראל ולהיות בחוות וכל מיני דברים כאלה, אז תדבר איתם על ארץ ישראל ועל העוצמה של עם ישראל בארץ ישראל ועל כל התנופה שקורית פה בהתיישבות בדיוק, ותעוף על הדברים האלה, כל עוד זה בוער לך בבריד, החניכים שלך ישתו את מה שאתה טוב בו, כי גם מי שאתם, המדריך, כל אחד תנסה להיזכר במדריכים שלך. אני די בטוח שהמדריכים שלך היו מושלמים, כולם היו הכי מושלמים בעולם, אבל אני די בטוח שהיה בהם חסרונות.
נכון.
ואתה בתור חניך, לא הסתכלת על החסרונות שלהם, אלא אם כן הוא היה מדריך תפוק. אבל על המדריכים
אצל רובם.
על המדריכים המשמעותיים, שנייה, מה זה אצל רובם? רובם היו טובים. כי אצלי זה הפוך. רובם היו סמרטוטים.
ולא נגיד באיזה סניף גדלת.
לא נגיד באיזה סניף גדלת.
חס וחלילה.
לא, זה היה תקופה, ברוך השם, אבל היה לי גם מדריכים טובים מאוד. אבל
חלקם אגדות בתנועה.
חלקם אגדות גדולות מאוד בתנועה, ברוך השם. איפה היינו? לכל מדריך יש את הנקודות הטובות בהם, וככל שהוא יתעסק בהם, והוא לא ינסה להסתיר את מה שהוא לא טוב בהם, לשים את הדברים על השולחן בצורה מאוד אחראית, מאוד בוגרת, שהחניך שלך בכיתה ג', החניך שלך בכיתה ח', שהוא לא יחשוב שהגעתי לכיתה י', הגעתי לאמצע כיתה י' א', אני אהיה בן אדם המושלם. לכולנו יש התמודדויות. מה, אף אחד לא ראה התמודדויות של אבא ואמא, דברים שהם כאילו אתה אומר, אז אבא לא כזה מושלם, אז אמא לא כזאת מושלמת. או המחנך שלי שהוא בגיל 40, שהוא גם יש לו התמודדויות והוא קצת מתעצבן יותר מדי מהר. זה חיסרון? זה חיסרון במחנך שלי שהוא מתעצבן מהר. אבל זהו, זה אומר כאילו שהוא בן אדם דפוק? לא, יש בו כל כך הרבה דברים טובים.
בוא נדבר רגע על הדילי. כי מדריך בסוף רוצה להעביר לחניכים שלו ערכים, ולהפוך אותם לאנשים טובים יותר. מגדל לא ש... יעשה פה שינוי באומה הישראלית כדי להביא את בית המקדש. אבל הוא לא רואה את זה הרגע. חניכים לא יוצאים מפעולה על כיבוד אב והם, ועם שטיח אדום ומתחילים לכבד את הבבים ולשטוף כלים ולעשות כביסה ואולי. חניכים לא יוצאים מפעולה על תפילה, 10 שעות תפילת עמידה. זה לא קורה. הלכתי לקיצון אבל גם לא פחות מזה. לפעמים אתה לא רואה בכלל השפעה. לפעמים חניך יוצא מהפעולה, ואפילו אחרי שנתיים, אתה לא תוכל להצביע על משהו ש... וואלה, את זה אני עשיתי. יצא לך פעם להתקל במקרה שבו אתה אומר, וואלה, הייתי משמעותי כשהייתי מדריך? אפילו שנים אחר כך. להגיד, אני רואה את החניך הזה שלי, ואני יכול לדעת שהיה לי חלק משמעותי בזה. זה קרה לך?
זה קרה לי. זה קרה לי דווקא בכיוון הזה. כי אני הייתי מדריך של החבר'ה בכיתה זין. בכוונה אני אומר חבר'ה בכיתה זין, כי באותה תקופה, וואי זה נשמע כאילו אני מצדיק את הקרחת פה.
באותה תקופה זה לא היה.
באותה תקופה קראו לזה מעפילים.
נכון.
מעפילים פעילים, היינו ממש בשמות של
בני עקיבא. אני הייתי חניך כששינו את זה.
כששינו את זה. אז באותה תקופה, מה זה באותה תקופה? הם היו בכיתה זין, ומה קורה בכיתה זין? בתחילת כיתה זין? היצר מתחיל ברבה.
אנרגיות.
והיו לי 29 חניכים. והיו לי ארבעה חניכים שהם היו מעין חבורה כזאת, שכל עולם היצר מאוד 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 העסיק אותם וביאבע בהם. עכשיו הם ילדים, הם היו ילדים מתוקים. וזה היה מגניב שאותם חבר'ה, זה לא היה בדיוק כל הארבעה, זה היה חלקים מהם, אבל הם לפעמים קצת כן, קצת לא, קצת קשר קצר, קצת כל מיני דברים כאלה. ואני זוכר את עצמי ממש קודם כל עושה פעולות על הנקודה הזאת, על פרויקט יסוד, אבל אני זוכר את עצמי בעיקר נמצא בקשר איתם, נמצא בקשר עם חלקם על, עם, זה בכללי, כאילו אני מדבר על כל ה-29 חניכים, היו לי מעל 5 חניכים שהתייעצו איתי על הדבר הזה, ואיך נפילות ולא נפילות, ומה כל אחד לפי הדרגה שלו בנפילות, יש כאלה שזה היה אינטרנט, יש כאלה שזה היה חברה, קשר עם חברה, מישהי, יש כאלה שזה שונה, אבל מה שמגניב זה שככל שיותר דיברתי עם הבן אדם, והייתי ממש בשבילו וסכנשתי איתם שעות על גבי שעות. מה שקרה זה שבסוף בכיתה ת' עוד יותר זה העסיק אותם. בכיתה י' חלקים מהם, כל אחד ולפי לפי המסלול שלו בחיים. אבל הגעתי למסקנה שבאמצע כיתה י' א' י' ב' כל מי ש... כאילו שזה כבר ארבע שנים אחרי שהייתי כבר מדריך שלהם, ארבע שנים אחר כך, הם רק יותר בתוך הבוץ. ואמרתי לעצמי, אולי.
לא עשיתי עבודה טובה.
אולי, 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 אולי לא. עכשיו, החניכים שלי היום הם בני 27. רובם המוחלט כבר משפחות, ילדים, יש לי גם חניכים עם ארבעה ילדים ויותר. ומשהו מגניב לראות זה שכל החניכים שביררו את זה מההתחלה, והיו בקשר ושתו וכאילו לא ויתרו לעצמם, אמנם הם ירדו למטה בתקופת התיכון והתמודדו, אבל היום אם אני אגיד את השמות של האנשים, אנשים משכמם ומעלה, אנשים ממש איזה, ומה שמגניב זה שיש לי חניכים שידעתי שהם מתמודדים עם זה, ניסיתי לגעת להם בלב, לא כל כך הצלחתי, כי הם היו ילדים טובים ירושלים וזה, ידעתי שיש את ההתמודדות, ניסיתי כאילו להציע את עצמי בתור המדריך, והם המשיכו והיו בתיכון, ילדים טובים והכל, והתחילו כאילו פתאום לחפש את עצמם בשיעור א', שיעור ב', שיעור ג', ורק עשור אחר כך, פתאום התחלתי להבין שהתמונה מסתדרת. זאת אומרת, ממש, מי שניתן לו המענה בתנועת הנוער, וזה עבר דרכו ובירר בירור עמוק, כאילו הוא הצליח לגדל אישיות, לגדל אישיות שיודעת איך יש משבר ומתמודדים איתה. ולעומת זאת, מי שנפנף את זה, וכאילו לא כזה...
אז כשהמשבר החמיר,
אז כשפתאום היה משבר, כי לכולנו יש יצר. אז לא כולם, אבל חלקם מתוך 29 חניכים, אני יכול להצביע על מעל 5 חניכים, שזה ממש ככה. אני מסופק.
איזה יופי. יש לך מדריך שאתה זוכר ממנו? איזה משפט, איזה פעולה, איזה הנהגה מסוימת?
זה משהו מגניב שאני כל הזמן מדבר על זה. ואני כל הזמן אוהב להגיד למנחי סמינריונים, לא יזכרו כלום מהיחידה שהעברת. יזכרו את האישיות שלך. ואז מה שואלים אותי תמיד?
אז למה אני מעביר?
אז למה אני מעביר יחידה?
למה אני עובד קשה, אני כתב תוכן.
למה לי להעביר יחידה? ואז אני אומר, כדי שתוכל להביא את האישיות שלך לידי ביטוי, אתה חייב להעביר את היחידות הכי מפוצצות, כי בסוף, מה מקרב ביניכם? הכיף. בשביל שאתה, מנחי סמינריון, תוכל להיות דמות משמעותית בשביל המדריכים, שהם ילכו באור שלך, אתה תהיה חייב להעביר את היחידות הכי מפוצצות, ולהיות המנחה הכי מטורף שיש, כדי שהחניכים, כדי שהמדריכים יבואו אליך, והם גם ילמדו ממך איך עושים את זה. הם גם ירצו להשקיע הכי שבעולם, לאהוב את החניכים, לאהוב את המקצוע, ואז כבר ההצלחה תגיע.
נחזור לשאלה של תחילת הפרק. מדריך בפועל, בשטח, נמצא בעשייה, נמצא בשגרה של פעולות. אני מדבר על מדריך טוב, בסדר? מדריך טוב שמשקיע עבור החניכים שלו, שהחניכים שלו מקבלים ממנו, ויכול להיות שעוד כמה שנים, הוא יסתכל לאחור ויגיד, וואלה, היה לי חלק משמעותי בעיצוב של האישיות של החניך שלי. ועשיתי משהו משמעותי ומדהים. אבל איך בפועל, בזמן הפעילות, בזמן השגרה, הוא זוכר שהוא עושה משהו משמעותי? איך בזמן העשייה הוא נשאר בעוצמות שהיו לו בהתחלה, בעוצמות שהוא קיבל בסמינריון, בעוצמות שהיו לו כשהוא רצה להיכנס להדרכה, ובשגרה זה נעלם.
אמרת פה במילה האחרונה, השגרה. אני דווקא חושב שככל שאנחנו יותר נעשה דברים לפי השגרה, ככה זה מה שיחזיק אותנו ואת המוטיבציה שלנו כל הזמן. זאת אומרת, מדריך שהוא משקיע, 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 כמה הוא משקיע. אבל מה? הוא משקיע פעם בחודש. ובשאר הדברים הוא לא עושה כלום. הוא כל הזמן יצטרך להמציא את עצמו, כל חודש הוא יצטרך להמציא את עצמו מחדש. לעומת זאת מדריך שהוא אומר שנייה, כל שבת אני צריך להעביר פעולה. כל יום שלישי אני צריך להעביר פעולה. אני לא יכול להגיע בשבת כי אני לומד רחוק, כי אני לא יודע מה. אז בוא נעביר באותו שבוע שתי פעולות. נעביר פעולה אחת בשלישי, פעולה אחת בחמישי. ככל שהבן אדם יבין שאת הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, וזה זה הפסוק הכי חשוב בתורה.
מדים כסדרם ומוספים כהלכתם.
בן אדם באמצע החורף כבר נמאס לו, מדריך אין לו כוח. באמצע החורף התאריך הוא ה' אדר א', אין לו כוח. והוא אוסף את עצמו והוא מעביר פעולה פשוטה, אבל הוא מעביר פעולה. עצם העניין שהוא העביר פעולה ביום שלישי, והעביר עוד פעולה כזאת בשבת, והעביר עוד פעולה כזאת ביום שלישי, והעביר עוד פעולה כזאת בשבת, מתישהו הוא יחזור לגלגל. כי כולנו, אנחנו בני אדם, יש פעמים שיותר בא לנו, פעמים שפחות בא לנו. אבל מהרגע שאני אומר לעצמי, אין לי כוח, אז אני לא עושה כלום. אני לא עושה כלום. אחר כך לחזור, זה קריאת ים סוף, זה מטורף. אבל אם אני שומר על הגחלת כל הזמן, מהר מאוד זה דברים מדליקים אותנו בהדרכה. פתאום איזה משהו שהרגשתי משמעותי מול איזה חניך, פתאום ראיתי איזה חניך שעושה איזה משהו, פתאום היה לי איזה טאץ' קטן עם איזה חניך שבאמת הרגשתי שעשיתי שם איזה שהוא משהו, למרות שהיה פעולה על הפנים, והחניכים שלי היו על הפנים. באמת, הם גם יחרו וגם לא הגיעו הרבה, וגם עשו לי את המוות. אבל היה איזה אחד שהזזתי אצלו איזה משהו, זה מה שמדליק אותי חזרה.
או איזה הודעה מאיזה אימא, פרגון מהקומונר.
לפעמים זה גם בהיפוכם בגולם. כי נכון. הפרגון זה מה שמרים אותנו, והביקורת זה מה שמוריד אותנו. על מה רוב הביקורת שיש על מדריכים? למה אתם לא עושים פעולה? למה אתם לא לוקחים אחריות? סבבה. אז אם בן אדם יודע תשמע, אני מעביר כל שבוע פעולה, אני יודע בתוך עצמי שאני מדריך טוב. הביקורת שנאמרת עליי, היא לא תרסק אותי. אבל אם אני בתוך הלב יודע שאני סמרטוט. וואלה, חודשיים לא עברתי פעולה. פעם אחרונה היה, תשמע, היה חפש את המטמון, היה חפש את הלא יודע, הכל היה מצוין, הכל היה מושקע. אבל זה היה מלפני חודשיים. אז כל הודעה מאמא, כל הודעה מקומונר של הלא אח שלי, מה קורה, תרסק אותי. כי אני בעצמי יודע שאני סמרטוט.
הביקורת כואבת כשהיא נוגעת במציאות.
כשהיא נוגעת במציאות.
בהחלט. אני אהבתי בסמים הקומונריים שלנו, היחידה שקראו לה, אם אין אני לי מי יחמיא לי.
או, היחידה שאני הכי אוהב.
כן. תלמד גם להחמיא לעצמך, לפרגן לעצמך, וכשזה אמיתי, זה גם הרבה יותר קל. בוא נסכם. אני רוצה שהמדריכים שבסוף ישמעו את הפרק הזה, יצאו עם משהו, עם תוכנית פעולה, נקרא לזה, בסדר? השאלה הייתה, איך אנחנו מצליחים במהלך פעילות, לזכור שאנחנו עושים משהו גדול, שאנחנו עושים משהו משמעותי, ובכלל, האם אנחנו עושים משהו משמעותי? אז התשובה היא כן. התשובה היא, למדריך יש את היכולת לשנות חיים של חניך. לגעת בו מנקודה מסוימת שהוא ייקח אותה שנים קדימה, אני יכול להעיד, ואתה יכול להעיד, ואני מאמין שיש עוד המון שדברים שמדריכים העבירו לנו. גם אם אני לא זוכר כל הפעולות, אני לא זוכר אפילו אביאל פרנס תמיד בשיחות שלו שואל מישהו מהקהל, תגיד כמה פעולות אתה זוכר שהעבירו לך? 7 פעולות מתוך 8 שנים שהיית חניך. שבע פעולות, זה מה שאתה זוכר. אז אנחנו זוכרים את המדריך שנגע בנו, במשפט, בחיבוק, באישיות שלו, שהוא היה אישיות שאני רוצה להיות כמוה, וכמדריך, אני צריך לזכור את זה, לזכור שאני משמעותי, ולהמשיך לעשות. ככל שאני אהיה בעשייה, אז בניגוד למה שחושבים, השגרה שוחקת. השגרה תגרום לי לשכוח את האידיאל ואת החזון. ההפך, אם אני אשמור על שגרה כמו שצריך, ואעבוד כמו שצריך, ואדע גם לפרגן לעצמי ולהכיר במה שאני עושה, אז כל דבר ודבר שאני עושה, ייתן לי כוחות לעשות את הדבר הבא. כל פעולה שאני מעביר, תיתן לי את הכוח להכין את הפעולה הבאה. כל שיחה אישית שלי עם חניך, תיתן לי את הכוח להגיע ליש בצבא, או לעשות את הפרויקט הבא. זה מה שנותן לנו את הכוחות, וזה מה שאנחנו צריכים לזכור ולהכיר בזמן הפעילות. ואני רוצה להוסיף עוד משהו אחד קטן. להאמין. להאמין. מדריך לא יודע אם הוא שינה את החניך. לא יודע. אני לא נביא ולא בן נביא. אולי בן נביא, אני לא יודע. אבל אני לא יודע אם החניך, אם הפעולה שעשיתי עכשיו, החניכים יזכרו אותה, או אם תשפיע עליה, אני לא יודע. אבל אני מאמין. אני מאמין שאם אני אעשה טוב, החניכים יקבלו. אני מאמין שאם אני אשתדל, זה ישפיע במציאות. כי אני לא אחראי על התוצאות. אני אחראי על ההשתדלות. ואם אני, כמו שאמרת, אם אני אשקיע, ואני אתאמץ, ואני אשמור שגרה כמו שצריך, ואני אתן לחניכים שלי ואשפיע על החניכים שלי, הקדוש ברוך הוא ידאג שזה יראה תוצאות. תודה רבה, אביחי.
תודה לך.
תודה לכם, המאזינים. כל הפרקים של הפודקאסט, בעזרת השם, מעכשיו, תוכלו לראות בערוץ היוטיוב שלנו, בספוטיפיי, באתר התנועה. מאתר אתם יכולים להוריד את זה לטלפון, ל-MP, מה שאתם רוצים. נהנתם? קיבלתם משהו? תפיצו את זה הלאה. שלחו את הקישור לחבר, תעבירו את זה בבלוטוס, בנוקיה, בפנימיות. תנו לעוד אחרים ליהנות ולקבל, ואנחנו גם נשמח לשמוע מכם. כנסו לאתר התנועה, לעמוד של הפודקאסט, שם תוכלו לשמוע את הפודקאסט, ושם גם תוכלו להשאיר לנו תגובות והצעות וסיפורים שהיו לכם, או בקשות לפרקים מיוחדים שאתם רוצים לשמוע, ובעזרת השם נתראה בפרק הבא.